שלום לכם, אנחנו בתוכנית חדשה בשם בסוד האותיות, תוכנית שעוסקת בסוד אותיות העברית על פי חוכמת הקבלה. שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לגלעד שיר, מנהל הפצת חוכמת הקבלה לדוברי השפה האנגלית.
שלום.
אז גלעד, אנחנו לומדים בקבלה ש-22 אותיות של השפה העברית, הן למעשה 22 סימני קוד, והמקובלים משתמשים בסימנים האלה כדי לתאר את תהליך הגילוי של המציאות הרוחנית. בוא תגיד, האם מלבד עולים חדשים, יש אנשים שבכלל רוצים ללמוד עברית ועוד את המשמעות הרוחנית של השפה?
באופן מפתיע מסתבר שכן. יש עשרות ואולי אפילו מאות אלפי אנשים שרוצים לא רק ללמוד את השפה העברית ואת האותיות וללמוד לקרוא ולדבר, אלא באמת מתעניינים בלהבין מה זה השפה הזאת מבחינה רוחנית, מה מיוחד בה, איפה היא נוצרה, מה זה כל אות, מה היא מייצגת, אפילו המבנה הגיאומטרי. באמת מעניין, מעניין מאוד.
יפה, אז גם ספר הזוהר גילה את הפוטנציאל השיווקי הזה של אותיות א' ב'. יש לנו מאמר ידוע בשם אותיות דרב אמנון הסבא, שמתאר בפרוטרוט את 22 האותיות ועוד 5 אותיות סופיות, סך הכל 27 תבניות יחס, כנגד 27 הכוחות שמנהלים את העולם שלנו. ואנחנו בסדרת התוכניות הזאת נרצה לשמוע מהרב לייטמן על תעודת הזהות הייחודית של כל אות ואות, ככה לאט לאט להכיר את האותיות. אז לפני שניכנס אולי פנימה לאות א', נרצה לקבל ממך סקירה קצרה, מה התפקיד האמיתי של האותיות בעברית?
התפקיד האמיתי של האותיות זה למסור לאדם אפשרות לבטא את העולם הרוחני באיזשהו צורות של עולם הגשמי. ולכן אחרי כל נקודה, קף, עיגול, כל מיני צורות שאנחנו יכולים לצייר על השטח, אנחנו יכולים בסופו של דבר למסור התרשמות האדם מעולם הרוחני בצורות גשמיות, בצורות גיאומטריות. וכך בעצם זה השפה. בצורה פשוטה, בצורה יותר פנימית, השפה הזו כבר קיימת ברגשות האדם, עד כמה שאדם מרגיש ומבין כל אות ואות, עד כמה שהוא נמצא בלחבר את האותיות, להעביר אותם ממצב למצב, מעולם לעולם, שסך הכל יש לנו 22 פלוס 5, 27 אותיות, אבל אנחנו יכולים למסור על ידם את כל חוכמה שבעולם. ומה שמעניין שהאותיות האלו הן לא משתנות. צורת האותיות לא יכולה להשתנות, כי כל צורה וצורה היא מביאה לנו צורת החוק שקיים בעולם, ולכן היא קבועה כמו שהייתה עוד לפני שנברא העולם ואחרי שנברא העולם ואחרי תיקון וגמר תיקון. צורת האות לא יכולה להשתנות. זה משהו מאוד מאוד יציב, חזק, קבוע, שזה היחס הבורא, הכוח הטבע, אחד יחיד ומיוחד, שמסר את הרצון שלו, הכוח שלו דרך האותיות. אותיות זה סימנים, אות, כן? שהם מעבירים לנו כוח הבורא להרגשתנו. אנחנו לא ניכנס, אני חושב, לעניין של איך אנחנו רואים את האותיות, איך הם נכנסים דרך העיניים כאילו, כן, וקרנות האור, למוח שלנו, ומגיע שם לחלק המוחי, איפה שהם הופכים להיות לסימנים חשמליים או אחרים. זה כבר שייך יותר ל... בוא נגיד, עכשיו זה לא מעניין אותנו. מעניין לנו איך אנחנו צריכים לקבל את האותיות כגילוי העולם החיצון כלפינו. זה דבר הכי קרוב אלינו ויחסית לא כל כך קשה. ואחר כך נראה. אם הצופים ירצו, אפשר להיכנס לכאלו דרכים ושבילים של המוח, של התפיסה, של הריחות, של הראייה, של מה לא.
מרתק.
שזה, בואו לא, עכשיו רק, לא נבלבל את האנשים. אז מה רציתם קודם לדעת?
אוקיי, אז... בדרך כלל שפות, הן עוברות איזשהו תהליך התפתחות, האותיות משתנות לאורך זמן, השפה העברית לא ככה.
לא.
האותיות של הקבועות. זה שפה שהמציאו או שגילו?
זה גילו. אין, אי אפשר להמציא אותה, כי כל אלמנט שבא, חלק מהכתב, הוא מסביר לנו על כוח הפנימי שבטבע, ולכן אנחנו לא יכולים לשנות אותם. זה לא שמישהו בא ובא לו לשנות. יש הרבה סוגי כתבים, כתב רעשי, כן, אבל זה לא שמקובל בצורה כזאת לכתוב. אלה, זה היה לו ככה סגנון כתיבה כזה, כמו שלכל אחד, אנחנו ניקח 1,000 אנשים, לכל אחד יהיה לו כתיבה אחרת. אבל אם אנחנו מדברים על החוקים של אלפה בטא, אז אנחנו נראה שהם חוקים הקבועים ואי אפשר לשנות שם אפילו כלום, כי כל אלמנט ואלמנט הוא מופיע לנו כחוק שבטבע. והכל מתחיל רק מנקודה השחורה על רקע אור הלבן. זהו, ומכאן והלאה, הכל לפי החוקים של היחסים ביניהם, בין אור וחושך.
אני לא הבנתי, האותיות א' ב' היו קיימות עוד לפני שאנשים דיברו, תקשרו, עוד לפני המצאת השפה בכלל?
ודאי, בתור חוקים, חוקי הטבע, הם היו קיימים, סימנים האלו, ודאי שלפני הכל.
אז מה מקור השפה? מתי היא בעצם נוצרה? מתי השפה העברית נוצרה? מה המקור שלה?
המקור שלה זה מהאדם הראשון. שהוא הרגיש את השפה, הוא גילה אותה ביחסים שלו עם הטבע, ולכן נתן לסימנים האלו התפתחות. זאת אומרת, התחיל לכתוב, לדבר, לקרוא לזה כל התופעות שהיום מתגלים לפניו.
אז אדם שיודע את השפה העברית, אני שמדבר את השפה העברית, קורא בה, כותב בה, אני לא באמת יודע מה זה השפה העברית.
אתה לא מכיר את השפה.
אני לא מכיר את השפה שאני דובר אותה.
כן.
לא מכיר. מה אני לא מכיר בעצם?
אתה לא מכיר הקשר בין האותיות, צורת האותיות, חיבורים של האותיות, אלמנטים של כל אות ואות. אות זה סימן.
כן.
ולכן זה לא נקרא שאתה יודע א' ב'.
וכשאני ידע את האותיות, שאני אכיר אותם, ירגיש, אשיג אותם, מה ישתנה במציאות שלי?
אתה תדע, תרגיש, עד כמה שאנחנו חיים בעולם של סימנים רוחניים.
מה זה אומר?
שסביבנו זה מרחב שמלא באותיות. סך הכל 22 פלוס 5, 27 אותיות. אבל באמת הצירוף שלהם, הפעילות שלהם, העבודה שלהם, של הכוחות האלה, שאותיות רק מסמנים אותם, כן? זה מביא לנו אפשרות אינסופית להכרת היקום, להכרת העולמות, לא רק העולמנו, ולהזדהות עם הטבע, ועם כוח העליון שלו.
אז למה אני צריך אותיות אם אני אתחיל להרגיש כבר את הכוחות? מה אני צריך את הביטוי שלהם, את הסימן שלהם, אם אני כבר מתחיל לפעול בכוחות?
איך תרשום על זה? איך תדבר על זה? האותיות זה לא סתם שאנחנו רושמים. אותיות שאנחנו מדברים בהם. שאני עכשיו מדבר איתך, אני מדבר באותיות.
כן.
אז שאני רושם, אני רושם באותיות. שאני... אותיות זה הכל, זה יסוד של של העולם, יסוד של הטבע, של הבריאה.
אוקיי, טוב, זה מרתק, ונראה לי שלנו עוד שאלות בהמשך על האותיות, על המבנה שלהם, על השורש שלהם, אבל פה ניגש ישר ולעניין, והיינו רוצים קצת להכיר, לקבל תעודת זהות של כל אות ואות. נתחיל לשירות מהאות הראשונה. בוא ניקח את האות א'. בעל הסולם כותב במאמר וזאת ליהודה, שכל האותיות של גאולה אנו מוצאים בגולה, חוץ מאות א', אשר אות זו מורה על אלופו של עולם, והוא ללמדנו שצורתו של העדר אינו אלא בחינת השלילה של ההוויה. שאלה שלנו, מה מסמלת לנו האות א'?
אות א' מסמלת לנו, הייתי אומר, כל המציאות. שחוץ מאות א' אנחנו כביכול ולא צריכים כלום. טוב שיש לי כאן הזדמנות לצייר. בוא נגיד כך. זה קף באלכסון שמצייר לנו גבול והפרדה בין העולם העליון ועולם התחתון. חוץ מזה יש לנו כאן עוד יוד, למעלה מהאלכסון, ועוד דלת, שהוא למטה מהאלכסון. זה בעצם אות א', נו, אפשר גם כן לעשות ככה.
א' מעניינת.
אה?
אז א' מורכבת מ-י, ד' וקו אלכסון.
כן.
מה זה אומר?
שזה העולם העליון שנמצא למעלה זה נקרא פרצה. כן? פרסה. וכאן זה יוד, שאנחנו רגילים עליה, שזה נקודה עם הזנב כזה קטן, כן? וכאן זה עוד דלת. דלת, נקודה ו... אז יש לנו... כאן זה שלוש סימנים. שסימנים האלה הם סך הכל כולם, יש כאן עוד הרבה יותר משלושה סימנים האלה, שהם בקשר ביניהם נותנים לנו סימן של עוד דלת, של עוד א', סליחה, של עוד א'. זהו. שזה עולם העליון, שהוא מביא לנו אור מלמעלה למטה, אחר כך יש לנו פרסה, שהיא עוצרת את האור, כן? ויש עוד מלמטה למעלה, יש לנו עוד דלת, שהיא נמצאת למטה מפרסה. וסך הכל, זה סימן של כל האותיות בסך הכל שהיא הראש של כל האותיות. יש לי כל כך לדבר על זה שאני לא...
יופי, אנחנו כבר שמחים שאתה מה לדבר.
לא, לא, זה...
שלא כדאי.
לא, לא כדאי, לא כדאי עד כדי כך. אבל זה בעצם זה בעצם תחילת הסימנים.
אנחנו רואים בעולם הזה שיש יסודות שמורכבים הליום ומימן שמרכיבים ביחד יסודות חדשים.
כן.
האם באותיות ראיתי שגם א' מורכב מיוד ומדלד, מה הכוונה שאותיות שונות מרכיבות אות אחרת?
זה לא, כן, אפשר להגיד שכך. מה זה? כי יש הכל לנו נקודה, כף, עיגול, נו, יכול להיות שכף יהיה באלכסון, כן, בכל מיני זוויות, כמה נקודות יחד, יכולים להיות שניים או שלושה נקודות, זוויות הן יכולות להיות כמו דלת או כל מיני דברים כאלה, אבל סך הכל זה לא כמו שיש לך בכל מיני שפות הירוגליפים למיניהם, ששם זה ממש ציורים. כאן זה לא ציורים, כאן זה, כאן זה שפה מאוד מאוד איך להגיד, שפה קונקרטית. שסך הכל בכל סימן וסימן יש לו איזה מטרה, תפקיד, שלפי התפקיד הזה הוא צריך להופיע.
בעצם האות היא מורכבת מצורות גיאומטריות, עיגול, קו, אלכסון.
כן, כן, סך הכל זה מאלמנטים. האלה כל אות ואות מורכב.
לכל אלמנט גיאומטרי יש משמעות רוחנית? נגיד לאלכסון, כן, יש משמעות?
כן, ודאי. יש אלמנט, כי אנחנו מדברים על ה... על המצב שהאור עליון הוא מתפל הוא
מתפשט,
ממשיך מלמעלה מההתחלה ומגיע לאיזשהו מקום בסוף, הוא יכול להיות מתעגל כמו שאנחנו למדנו, כן, הוא יכול להגיע לאיזשהו משולש ומרובה וכל הצורות האלו, אנחנו לומדים אותם. נגיד בכתבי הארי בעץ חיים, אז הוא נותן לנו שם גם כן הרבה הסברים על זה. זה מה שאני יכול להגיד. שוב, אני פשוט לא רוצה לברוח לכל מיני כיוונים.
כן,
ברור. אמרת שהפרסה, זה מפריד, אם שמעתי נכון, זה מפריד בין העולם העליון לעולם התחתון.
כן.
נכון? הייתי מצפה שההפרדה תהיה אופקית. למה זה בצורה אלכסונית דווקא?
כי בצורה כזאת זה עובד. שיש כאן חיבור בין האלמנטים שנמצאים בעולם העליון, נו נגיד ראשון, כן? ועולם התחתון שהוא עולם השני, אז יש התקשרות בגובה כזה, והתקשרות בגובה כזה נגיד, וההבדל בין שניהם, כן, הוא שונה. ואז יש אינטראקציה מסוימת, התקשרות מיוחדת בין מי שנמצא למעלה ומי שנמצא למטה, ולמה, באיזה צורה, כי זה סך הכל מחובר גם כן לעשר ספירות, לחמישה עולמות, להרבה עוד הבחנות.
גם בעל הסולם כותב את תלמוד עשר הספירות, בדיוק כמו שסרטטת, שהקו של האות א' הוא באלכסון, ושתי הנקודות למעלה ולמטה, הנותיות י', רק להבין, המבנה א' הוא לא משתנה, הוא מייצג מצב קבוע, או שבעתיד שאדם ייכנס למרחב הרוחני, ויתחיל לעבור לעולם הרוחני, אז כבר האות א' תקבל צורה חדשה?
לא. האותיות יש להם סימנים קבועים, כי זה היחסים בין האורות וכלים, בין הפרצופים, בין העולמות, ולכן לא יכול להיות שום שינויים.
אם לנסות קצת להרגיש יותר את הדבר הזה שנקרא א', מה זה אומר נגיד אותה הפרסה, מה היא מסמלת? במילים פשוטות.
הבדל בין עולם העליון ועולם התחתון שהולך לפי הקו שנקרא פרסה. ויוד שלמעלה אומר על זה שיש בעולם העליון אור, ודלת למטה שאין בעולם התחתון אור. ויש גבול ביניהם פרסה. שמפריד ולא נותן לעולם העליון להופיע למטה מפרסה.
וכמה שהאדם רוצה להרגיש יותר את האור, את המילוי, להתקשר אליו, להידבק בו, אז מה זה אומר? מה זה מסמל? עד כמה שהוא משתנה בהשגה שלו? מה קורה?
האדם שמתקרב להרגיש את האותיות, זאת אומרת הוא בונה בתוכו את המודל רוחני של האותיות, ואז בזה שיכול להשפיע על שינויים הפנימיים שלו, אז הוא יחד עם זה יכול גם כן לעלות למעלה מפרסה, למטה מפרסה, ולעשות כל מיני פעולות עם האותיות.
רצינו באמת לעשות מה שנקרא תעודת זהות לכל אות. האם האות א', האם היא מקושרת לעולם רוחני מסוים או לספירה מסוימת?
לא. לא. היא יכולה להופיע מתי שהיא צריכה להופיע, באיזה עולם, באיזה מצב. היא יכולה להופיע בין האותיות, והכל לפי העניין.
אוקיי. האם לכל אות יש, אפשר להגיד, איזשהו מהות שהיא מסמלת, נגיד האות א', אנחנו יודעים שבעל הסולם כותב על זה, שזה מוציא מגלות לגאולה, האם יש איזשהו מהות לכל אות שאפשר...
כן, אות א' זה האלופו של עולם, שזה האות הראשון, שזה סימן הראשון, שזה מופיע ככה, ו... עוד ב' ג' ד' זה כבר כל מיני סימנים שבהם אנחנו רואים את ההתפשטות כוח עליון בכל מיני דרגות. החומר, התקשרות לרצון לקבל.
במאמר הידוע מקדמת ספר הזוהר, הוא כותב כך, אמר לה הקדוש ברוך הוא, א' א', אף על פי שבאות ב' נברא העולם, את תהי ראש לכל האותיות. אין בייחוד, אלא בך. בך יתחילו כל החשבונות, וכל מעשה בני העולם, וכל הייחוד אינו אלא באות א'. איזה ייחוד יש באות א'? מה מיוחד בה, שאין בשאר האותיות?
שהיא בצורה שלה, כוללת כל מה שיש לנו במבנה העולמות. יש לך חלק העליון שלמעלה מפרסה, חלק התחתון שלמטה מפרסה, פרסה עצמה. זאת אומרת, המבנה הזה הוא מבנה של העולם העליון, עולם התחתון, פרסה באמצע, ובצורה כזאת כל המציאות מתקיימת.
ומה עם כל החשבונות שמתחילים בה?
כי באמת אנחנו מתחילים כל החשבונות שאנחנו למטה מפרסה, בעוד דלת, כן? וממנה והלאה אנחנו כבר מעלים את עצמנו על ידי פעולות מיוחדות שנקראות מצוות, שאנחנו מעלים אותם למעלה מפרסה, לאור. האור זה מופיע למעלה מפרסה, האותיות, רצונות לא מתוקנים, נמצאים למטה מפרסה.
והוא ממשיך וכותב שכל הייחוד אינו אלא באות א', זה רומז על הייחוד הגדול של גמר התיקון, שיהיה גם כן באות א'. אז לסיכום, מהו הייחוד הגדול של גמר התיקון?
שכל האותיות הם הצטרפו יחד לאות א', ויעלו למעלה מהפרסה והתכללו באור אינסוף.
מה יעלה בגורלה של האות א' בגמר התיקון?
שהיא נכללת מכל האותיות.
אם עכשיו אני צופה ואני רוצה להרגיש ולגלות את האות א', או בכלל את האותיות בשפה העברית, מה עליי לעשות?
תכתוב, זה יקרה שתגלה איך אתה יכול לעשות. אתה צריך להיות מורכב בפנים, ברגשות שלך, בהבנות שלך, בכוחות שלך, מאותם הכוחות וחוקים שאות א' כוללת אותם.
גם שלא דובר את השפה העברית, כי
זה לא עניין של להיות לדבר, זה עניין של לקיים את החוקים האלה.
אז אם אני לא מדבר את השפה העברית, אני מדבר רוסית או אנגלית או ספרדית, מה אני יכול להרגיש את העברית?
לא, גם כן מי שיודע לדבר, הוא גם כן לא יודע. וגם כן, זה לגמרי לא שייך לידיעת השפה. בצורה כמו שאנחנו שומעים, רואים, מרגישים, מלמדים בבית ספר.
אם הייתי אילם, גם הייתי יכול לחיות את האותיות א' ב' הרוחניות.
כן.
אוקיי.
כן, אני חושב ש
אנחנו מגיעים עם האות א', כי פתחנו ב' איך אתה מסכם את התוכנית?
דיברנו על זה שאותיות זה החוקים הרוחניים, וכל אחד מהם כנראה שהיא מסמלת לנו יחסים בין הכוחות שיש לנו סך הכל בכל העולמנו, שני כוחות, כוח השפעה, כוח קבלה, ומה שאנחנו רואים את האותיות זה סך הכל שרטוטים או ציורים על יחס בין שני הכוחות, כוח השפעה וכוח קבלה. ונלמד על זה הלאה. אני חושב שזה מכאן והלאה כבר אנחנו יכולים ללכת לכל העולמות.
יופי, אז תודה רבה, הרב לייטמן. תודה, גלעד.
תודה.
תודה לכם, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה עם האות ב'. תהיו איתנו.